לאמור, מה נעשה לארון השם? הודיעונו במה נשלחנו למקומו. ואומרים, הם משלחים את ארון אלוהי ישראל. אל תשלחו אותו ריקם, כי השב, תשיבו לו השם. אז תרפו ונודע לכם, למה לא תסור ידו מכם? והוא מה השם אשר נשיב לו, ויאמרו מספר סרני פלישתים, מספר סרני פלישתים, 5 דחורי זהב, 5 עכברי זהב, כמגפה אחת לכולם ולסרניכם. ועשיתם צלמי דחוריכם וצלמי עכבריכם משחיתים את הארץ, ונתתם לאלוהי ישראל כבוד, אולי יקל את ידו מעליכם, מעל אלוהיכם, מעל ארציכם. ולמה תכבדו את לבבכם כאשר קדו מצרים ופרעו את ליבם, ולא כאשר יתעלל בהם וישלחו וילכו? ואתה קחו ועשו עגלה חדשה אחת ושתי פרות עלות אשר לא עלה עליהם עול. ועשרתם את הפרות בעגלה ואשבותם בניהם מאחריהם הביתה. ולקחתם את ארון השם ונתתם אותו אל העגלה. את כלי הזהב אשר אשבותם לו השם, תשימו בארגז מצידו ושלחתם אותו והלך. וראיתם, אם דרך גבולו יעלה בית שמש, הוא עשה לנו את הרעה הגדולה הזאת. ואם לא, וידענו כי לא ידון הגרוע בנו, מקרה הוא היה לנו. ויעשו אנשים כן, ויקחו שתי פרות עלות, ויעשו בעגלה, ואת בניהם קלו בבית. וישימו את ארון השם אל העגלה, ואת הארגז, ואת עכברי הזהב, ואת צלמי תחוריהם. וישרנה הפרות בדרך, על דרך בית שמש, במסילה אחת, הלכו הלוך וגעו, ולא שרו ימין ושמאל, וסרני פלישתים הולכים אחריהם, עד גבול בית שמש. ובית שמש קוצרים קציר חיטים בעמק, וישו את עיניהם, ויראו את הארום, וישמחו לראות. והעגלה באה אל שדה יהושע בית השמשי. ותעמוד שם, שם אבן גדולה, ויבקו את עצי העגלה, ואת הפרות העלו עולה להשם. והלווים הורידו את ארון השם ואת הארגז אשר איתו, אשר בו כלי הזהב, וישימו אל האבן הגדולה, ואנשי בית שמש העלו עולות, ויזבחו זבחים ביום ההוא להשם. וחמישה סרני פלישתים באו וישובו יקרום ביום ההוא. ואלה תחורי הזהב אשר הושיבו פלישתים השם להשם, לאשדוד אחד, לעזה אחד, לאשקלון אחד, לגת אחד, לעקרון אחד. ועכברי הזהב מספר כל הרי פלישתים לחמשת הסרנים. מאיר מבצר ועד כופר הפרזי ועד אבל הגדולה אשר הניחו עליה את ארון השם עד היום הזה בשדה יהושע בית השמשי. ויח באנשי בית שמש כי ראו בארון השם ויח בעם 70 איש 50 אלף איש ויתבלו עם כי יקה השם בעם הכגדולה. ואמרו אנשי בית שמש מי יוכל לעמוד לפני ארון האלוהים הקדוש הזה ומי יעלה מעלינו? וישלחו מלאכים אל יושבי קירת ירים לאמור השיעו פלישתים את ארון השם רדו עלו אותו עליכם. ויבוא אנשי קריית ירים ועלו את ארון השם ויביאו אותו לבית אבינדב הגבעה ואלעזר בנו קידשו לשמור את ארון השם. ואם יום שבת הארון בקריית ירים ויבוא ימים ויהיו 20 שנה וינחו כל בית ישראל אחרי השם. ויאמר שמואל לכל בית ישראל אמור אם בכל לבבכם אתם שבים אל השם אסירו את אלוהי הנכר מתוככם והשטרות והכינו לבבכם אל השם ועבדו לבדו ויצא אתכם מיד פלישתים ויעשו בני ישראל את הבעלים ואת השטרות ויעבדו את השם לבדו. טוב, השבעה חודשים, יש על זה כל מיני דרשות, מה זה שבעה חודשים? בכל אופן, זה באמת מצב שארון השם נמצא בשדה פלישתים, יש כל מיני דרשות על המספר 7, על 7 כבשות עם אברהם, אבל פלישתים מתעשתים אפשר להגיד, אבל הם עושים מבחן. והם שולחים את הפרות, כמו שנראה עוד מעט, אבל אם הם, כשהם שולחים אותו, הם מביאים גם אשם. והמקרא חוזר כל הזמן על, על הדבר הזה, על עכברי הזהב, ועל תחורי הזהב. ואחר כך הם ממשיכים להיות באיזשהו ארגז צמוד לארון. מה החשיבות ומה המשמעות שהמקרא חוזר על זה כל כך הרבה? וגם אחר כך זה ממשיך להיות ליד ארון השם. מה אתם אומרים?
אני רוצה לומר שלא רק שהם היו צריכים לשלוח את זה, אלא גם לא לשלוח את אוריתם, לשלוח את אוריתם.
אוקיי, זה ברור. כן, הם לא שלחו אותו, זה סתם, שלחו אותו. לא שלחו אותו ריקם, שלחו אותו עם אשם. מה עוד, אבל למה הוא נשאר שם בסוף ליד הארון? אחר כך האלה נשארים שם על יד. והמקרא כאן כל כך מעריך את זה בא וזה הולך. תיאורים שמדרשים אחר כך, הארגז הזה כאילו נשאר ליד ארון הברית.
בתיאור
שמדרשים. מה?
בתיאור
שמדרשים. כן. ו? ופה בפרק רואים שכל כך חוזרים על זה פעם ועוד פעם ועוד פעם, ועכברי הזהב, זה, זה כנגד 15 פלישתים. ורואים לכאורה שהאשן הזה הוא מתקבל. מה אתם אומרים? ונתתם לאלוהי ישראל כבוד. ולמה תכבדו את לבבכם? זאת אומרת, יש פה שני, את המילה כבוד, יש פה בשתי משמעויות. אחד זה הכבדת הלב, שפה הם לא רוצים להיות, כמו מי הם לא רוצים להיות. כתוב, כמו מי הם לא רוצים להיות.
כמו מצרים.
כמו מצרים, כמו פרעה. ולמה תכבדו את לבבכם? כאשר קידו מצרים ופרעה את ליבם, לא כאשר יתעלל בהם. זאת אומרת, כנגד ההכבדת הלב של פרעה, אז הם אומרים, אנחנו רוצים לתת כבוד לשם אלוהי ישראל, שיש פה גם משהו תועלתי, כן, שהוא לא התעלל בנו, או נגיד אחרת, הוא כבר מספיק התעלל בנו, למה הוא נמצא בשדה פלישתים? כי האוויר לא רוצה לקבל את זה, כי איפה שזה הגיע, זה עשה להם מהומה. אז יש פה איזושהי הכרה בריבונות של השם. זאת אומרת, אם הם התחילו במקום שהם שמו את דגון למעלה, ואת הארון למטה, וכדי ביזיון בקצב, טוב, לא רק שאנחנו מחזירים אותו למקומו, אלא אנחנו שולחים את הפסלונים האלה בתור מה? בתור אשם. מה האשם? תראו כמה פעמים חוזרת מהמילה אשם. אם משלחים אותו, אם משלחים את ארון אלוהי ישראל וכולי, השב תשיבו לו אשם. מה האשם אשר נשיב? זאת אומרת, יש פה את העניין הזה, ש... וגם אחר כך בפסוק י"ז, ואלה תחורי הזהב אשר ישיבו פלישתים, אשם להשם. זאת אומרת, אם בסופו של דבר, המגמה היא שכל העמים, בטיב התפילה יקרא לכל העמים, ויש פה קידוש השם, אז יש פה עניין גדול. שאפילו הפלישתים הם קוראים בשם השם. על זה אומרים גדול קידוש השם מחילול השם. מה זאת אומרת גדול קידוש השם מחילול השם? אפשר להסביר את זה בכל מיני צורות. איך אפשר להסביר את זה בפשטות גדול קידוש השם מחילול השם?
גדול קידוש השם שיוצא מתוך.
שיוצא מתוך חילול השם. זאת אומרת בפשטות אם יש משהו שהוא גם קידוש השם וגם חילול השם, זאת אומרת טוב. גדול קידוש השם, אם היה פה קידוש השם גדול, אז הוא יותר חשוב, אפילו שהיה פה חילול השם, על זה אפשר להתווכח כמה היה גדול זה, כמה היה גדול זה. אבל פה אין גדול קידוש השם מחילול השם, זאת אומרת, משהו שהתחיל בתור חילול השם, בסופו של דבר, יצא מזה קידוש השם. אנחנו מכירים כל מיני דברים כאלה שבסופו של דבר, למרות שהפעולה הראשונית הייתה מאוד מאוד בעייתית, בסופו של דבר, הקדוש ברוך הוא סובב את זה באופן כזה שיצא מזה דבר גדול, כן? זה שהאחים מכרו את יוסף. זה דבר טוב וזה דבר גרוע. זה היום ונורא. בסוף יוסף אומר להם, לא אתם שלחתם אותי, אלא כי האלוהים וכו' וכו', כן? יהודה ותמר, המון המון דוגמאות שבסופו של דבר, זה לא אומר שמלכתחילה זה היה טוב, זה היה בעייתי, מאוד בעייתי, אבל בסוף, בסוף יצא משם דבר גדול. זה שארון השם נפל בשדה פלישתים, זה היה נורא. אבל עכשיו מה יוצא? יוצא מזה קידוש השם, האם רק מצד פלישתים? מה אנחנו קוראים פה בסוף הפרק? מיום שבת אהרון בקריאת יערים, וירבו הימים והיו 20 שנה, וינהו כל בית ישראל אחרי השם. מתי זה לא קרה והנהו כל בית ישראל אחרי השם? שארון מה? כשארון היה איפה?
בשילו.
בשילו! זוכרים שהתחלנו ללמוד את הספר? אנשים אומרים בשילו. מה? בסדר.
אז עכשיו, קרתה פה דרמה נוראה, טרגית, לא יודע איך אפשר להגדיר את זה, מתו אלפים ורבבות מישראל, אהרון נפל בשבי, אלי הכהן נפטר, טוב, הוא היה כבר באמת מאוד מאוד זקן, ופתאום נעשה פה איזושהי פעולה, כמה זמן לקחת הפעולה הזו, כמה כתוב כאן? אחרי זה אצל שמואל, 20 שנה. זה התכלית של השיעור הזה היום, 20 שנה. מה עושה שמואל ב-20 שנה האלה? מה הוא עושה? הולך מכפר לכפר, ממקום למקום, הולך, מסתובב בה. הוא לקח לי, הוא עשה לי, הוא זה, מה זה, יש לי פה תרנגול ששחטתי, יש לי פה זה, יש פה, בוא, נפתח פה תלמוד תורה, לא יודע. שמואל הוא לא יושב במקום אחד, אלא הוא הולך ומסתובב בכל המקומות, כן? הוא מדבר בני ישראל, אם בכל לבבכם אתם שווים אל השם, אסירו את אלי הנחר מתוככם והשטרות, אחים לבבכם אל השם, יבדו לבדו ויצא אתכם מיד פלישתים. זה יהיה בסוף פרק ז', אני קורא פה פסוק תתווה, וישפוט שמואל את ישראל כל ימי חייו, והלך מדי שנה בשנה, וסבב, בית אל והגלגל והמצפה, ושפט את ישראל את כל המקומות האלה, ותשובתו הרמתה כי שם ביתו, ושם שפט את ישראל, ואיבן שם נזבח לה. אבל אי אפשר לנתק בין זה לבין נפילת אהרון. אם אהרון לא היה נופל בשבי, אז שמואל היה נכנס, ועכשיו היו מביאים ראש ישיבה חדש, לא רוצה להגיד ראש העיר חדש, מנהיג חדש, אוקיי? ואיפה הוא היה יושב? בשילה, נושקו יחצור. אז היו עושים בניין חדש של המועצה, או של הישיבה, או של משהו, הוא היה יושב שם, ו... בסדר, אני מניח שהתקופה הייתה יכולה להיות יותר טובה. אבל הגלות הזאת של אהרון, אני רוצה להשוות אותה לגלות הזאת כביכול, או לסיבוב הזה של מי? של שמואל בעצמו. הוא עכשיו הולך ממקום למקום, הולך ועושה פעולת, אפשר לקרוא לזה פעולת עומק? אני לא יודע איך אפשר לקרוא לזה. הוא לא... קודם כל, הוא גם לומד את זה, ממי הוא לומד את זה, שמואל? מאבא שלו, מאלקנה. הלא כתוב אלקנה שהוא הולך, והוא פעם הולך בדרך הזאת, פעם הולך בדרך הזאת, הוא הולך, מדבר מהאנשים, אומר, תגידו, מה, אתם לא תבואו לשילה? ואז הוא כל כך מרגש אותם, שמתחיל למכור, אתה יודע מה? גם אנחנו נלך איתך לשילה. אז יש לו בית אבא, אבל אחרי הטראומה הזאת שהארון נופל, ואין כהן, אין עכשיו כהן! אין! לא רק אלי מת, גם הבנים שלו, שהם באמת חוטאים גדולים, אבל אין יותר כהנים, אין שילה, אין כלום, הכל מתמוטט, הכל נפל, אין שום דבר. אז עכשיו שמואל, מתוך העין הזה, מתוך הכלום הזה, הוא מתחיל לעשות, הוא הולך, הוא מסתובב, האנשים, דווקא העין הזה גורם להם לבוא ו... לרצות משהו. אני לא יודע אם אתם עומדים על סוף כוונתי, אבל לפעמים דווקא כשאין משהו, אז יודעים להעריך אותו הרבה יותר. את זה אני חושב שמבינים, נכון? מישהו פעם יצא לו להיות בבריכה, והוא לא הצליח לצאת, ופתאום לא היה לו אוויר, ופתאום הוא מרגיש שהוא מה עושה עכשיו? הוא נושם. מישהו הרגיש פה שנכנס לשיעור שהוא נושם? אף אחד לא הרגיש, כאילו, נושם, בטח נושם, לא מבין, רק העולם. למה, מה קרה? תהיה פעם משהו, אתה נכנסת, אתה לא מצליח להוציא את הראש, עכשיו אתה תבין מה קרה. ואיך יוצא בזה בכל דבר? אז יש שם שילה, יש שם משהו שהוא נמצא לידך, אתה לא טורח ללכת אליו. אני חשבתי על עצמי שאם הייתי נגיד גר בחוץ לארץ, לא עלינו, והייתי מגיע לארץ, הייתי מגיע לכותל, או לשילה, אפילו לשילה, כן, יש תל שילה, יש שם זה, את חטאי אני מזכיר, אני לא הגעתי לשילה. גם לכותל אני לא מגיע מספיק, למה? בסדר, פה רבע שעה מהבית, נו מה? בסדר, אתה יודע, בהזדמנות, יהיה יום ירושלים, יהיה משהו. אבל אם אתה גר בארצות הברית, אתה בא לארץ, פעם בחצי שנה. בסדר? מה אתה עושה? הולך לכותל. אבל אתה גר פה, אתה הגעת. או, זה לפני שנה. ההוא שאין לו את זה אז, הוא התייחס יותר. אז זעזוע הנורא הזה שארון השם נופל, ועכשיו הם לא, הוא לא נמצא במנוחה, בנחלה, אין משהו בנוי, אין, יש משהו שאתה צריך לעמול בשבילו, יש משהו שאתה צריך להתאמץ בשבילו, אין שום דבר, שום מובן מאליו, הכל חרב, גם המקום שהוא שילו, גם הכהנים, אין כלום. ואז שמואל מתוך הדבר הזה, אני חושב ששמואל, בגלל שהוא כתב את הספר, בגלל שהוא כל כך צנוע, אז הוא כותב את זה בכמה שורות ככה. זה שמואל. שמואל שהוא גם נביא, וגם שופט, וגם מלך, וגם כהן, ובפרק הבא אנחנו נראה גם מפקד הצבא. הוא עושה הכל! והוא בקושי כותב פסוק או שניים שמתארים מה שהוא עשה. זה שמואל! זה דמות שהמקרא אומר עליה, כן, בתהילים, דוד אומר, משה ואהרון בכהניו, ושמואל בקוראי שמו, הוא גם משה וגם אהרון. אז עכשיו אנחנו לא מודדים מה דה צדקות, או מה דה נביאות, או מה דה זה, אבל מבחינת, בוודאי שמבחינת ההנהגה שלו, מבחינת הפעילות הציבורית שלו, מבחינת מה שהוא הולך ומסתובב ובא ומחזיר את ישראל לריבונו של עולם. זה משהו שלא היה קודם לכן. והכלים של שמואל הם דלים. אין לו איזה בית מקדש, אין לו תלמידי ישיבה, אין לו חבל נביאים, אין לו תקציבים, אין לו. מה יש לו? הוא הולך לכל מקום. אפשר להכין קוסטל לשמואל הנביא, לא תודה רבה, שם ביתו, הוא בא עם האוכל שלו, עם הזה שלו, עם האוהל שלו, לא לוקח באף אחד שום דבר. והדבר האמיתי הזה, הוא קונה את האנשים, במיוחד אחרי שהם נמצאים, אחרי שהם הכירו תקופת שפל נוראה, שהייתה לפני כן, שהמשכן שילו, משכן שילו. זה עם משה רבנו, זה וואו, מה אתה... הארון, המנורה, המזבח, כהנים. לא, שם זה לא עובד. אני רוצה לשלוט את זה גם לסיפור הזה של הפרות. כן, שאלות. אבל גם כשיש רוח הקודש והיא שורה לנביא, היא שורה לפי הכלים של אותו נביא. בסדר? זאת אומרת שמישהו מקבל נבואה, אז הוא מקבל נבואה גם לפי הכלים שלו. הוא כותב את זה לפי הכלים שלו. עד כדי כך שחז"ל אומרים שהפסוקים ולא קם עוד נביא כמשה. מי כתב את זה? מי כתב את זה? שתי אפשרות בגמרא, נכון? מי כתב? מה? או שיהושע כתב את זה, שמונה פסוקים אחרונים, או שמשה כותב בדמה. מה זה בדמה? שמה? מחובר, כמו מדומה, תרומה, מעובר. הוא כותב אותיות בלי המכה של הרווח, של הספייס, במחשב של משה רבנו, לא... שם הוא לא השתמש בספייס הזה, כותב אותיות, אחר כך אתה בא, אתה מפריד את האותיות, אתה רואה, ולא קם, ישראל עוד נביא כמשה אשר ידעו השם, פנים אל פנים וכו' וכו'. זאת אומרת, בניגוד למלאכים בזמן הקדמון, ואולי גם כמה פוליטיקאים בזמן הזה, שבאופן כללי כותבים על עצמם, או אומרים על עצמם כמה דברים טובים, יותר מדי, כי כולם צנועים וכולם ענבים. אז משה רבנו, וכנראה שגם שמואל הנביא, הם לא מפארים את עצמם.
במזרח הקדמון, כל המלכים, כולם יפים, כולם חכמים, כולם ניצחו במלחמות, אף אחד לא הפסיד, אף אחד לא זה. נו, בסדר. מי שכותב את ההיסטוריה, כותב אותה איך שזה. ופה, שוב, אני אין לי תשובה, אני בדיוק איך זה עובד עם רוח הקודש, לא יודע, אבל התחושה היא שהיה אפשר לכתוב על שמואל הרבה 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 יותר שבחים, מה שלא קרה בפועל. אני רוצה להתייחס למילה הזאת, וישרנה, תראו פסוק י"ב, וישרנה הפרות בדרך. מה זה וישרנה בפשטות? הולכו ישר. אבל וישרנה אפשר להגיד שזה גם לשון ישרות, ועוד מעט נראה שחז"ל דרשו את זה לשון שירה. זאת אומרת, יש לפעמים איזושהי תחושה מאוד פשוטה, מאוד ברורה, כן? יש לרב קוק באורות הקודש כל מיני פסקאות על הדבר הזה, שתלמידי חכמים גדולים, לפעמים הם יודעים את ההלכה לא רק מתוך סעיף קטן ומשנה ברורה, שאנחנו מאוד מעריכים סעיף קטן ומשנה ברורה, כמובן, אנחנו מאוד משתדלים ומתאמצים ללמוד את זה, אבל תמיד חכם באיזשהו שלב כבר יש לו איזושהי גישה ישרה, פשוטה, כוללת. הוא לא צריך להוציא עכשיו ולראות בדיוק באיזה ספר כתוב משהו, זה כבר משהו שהוא יותר כללי, זה וישרנה, זה משהו שהוא ישר. כן, יכולים לראות את בהקדמה של הנציב לפירוש שלו, עמק דבר, לבראשית, הוא כותב שם על האבות שהיו ישרים, ושלפעמים יש צדיקים שהם לא כל כך ישרים, ושהקדוש ברוך הוא לא כך אוהב צדיקים כאלה, שאין להם את הישרות, כן, תמות נפשי, מות ישרים, ככה ביקש בלעם. והאבות נקראו ישרים, ופה יש איזושהי ישרות שהיא כתובה על הפרות, אבל יש פה איזושהי ישרות פשוטה שאולי גם ישראל איבדו אותה בזמן של שילה, בזמן של חופני ופנחס, ופה זה חוזר. עוד משמעות יש לזה, זה שירה, אני קורא ממסכת עבודה זרה ודף כבדלד, כתוב, וישרנה הפרות. מהי וישרנה? אמר ביוחנן משום רבי מאיר שאמרו שירה. ורב זוטרא בר טוביא אמר רב שישרו פניהם כנגד הארון ואמרו שירה. לא, מי שאל אם זה באמת או לא באמת? שהפרות סובבו את הפנים כנגד הארון ואמרו שירה? לא ברור לי איך זה יכול להיות מבחינה פיזית, כי כי הם עם הגב לארון, אני צריכות לשאת את העגלה הזאת, כן? אבל אני חושב שזה לא סותר, ישרו פניהם כנגד ארון ואמרו שירה, זאת אומרת, גמרות שכאילו זה מצד הגב, מצד האחור, אבל הם מה? כבדה לדמות בית. אבל יש כאן כבוד כלפי השם אלוקי ישראל, יש פה נס שמתחולל, כי בכוונה לוקחים פרות, עלות, מניקות. מה הסיפור של המניקות? השאירו את העגלים שלהם מאחורה, נכון? ובפשטות, ברגע שיש פרה, והיא מתחילה ללכת, והעגל שלה גועה, והוא מבקש את אמא שלו, מה עושה הפרה? הולכת להעניק אותו, זה דבר הכי פשוט. ופה לוקחים את הדבר הזה ומראים שהארון הזה שחשבתם שהוא רק מביא צרות, הנה הארון הזה, יש פה איזושהי שליטה אחרת על העולם, ודווקא במניקות האלה שמסמלות אהבה ותמיכה וכל מה שיחס של אמא כלפי התינוק שלה, של פרה כלפי הוולד שלה, גם הדבר הזה הוא מושפע על ידי הארון, שלא באופן הרגיל שהעולם מתנהל. השירה הזאת, אם אנחנו משווים אותה לשירת הים, אז ישיר משה ובני ישראל, למה? כי השכינה הייתה בגלות, ועכשיו השכינה יוצאת
לחופשי, כן? איפה נמצאת השכינה? איפה שנמצאים בני ישראל? אז שבני ישראל יוצאים, אז ישיר משה ובני ישראל את השירה הזאת להשם. פה גם אהרון נמצא בשבי פלישתים, כביכול או שלא כביכול, והנה עכשיו, כשיוצאים, אז מסתיים, השכינה יוצאת מהגלות. אני ממשיך בגמרא. מה ישירם? הוא אמר ביוחד משום רבי מאיר, אז ישיר משה בני ישראל. אז זה כבר אמרנו, שזה השכינה יוצאת מהגלות. רבי יוחנן דידי אמר, ואמרתם, ביום ההוא הודו להשם קירו בשמו. מה המשך הפסוק? הודיעו בעמים עלילותיו. הודיעו בעמים עלילותיו. מי הם העמים שמודיעים שם את העלילותיו? זה הפלישתים. כן? הודיעו בעמים עלילותיו. רב שמעון לקיש אמר, מזמורה יתמה. מה זה מזמורה יתמה? מזמור שירו לשם שיר חדש כי נפלאות עשה, ראשו אליהם מנוי עזרו הקודשו. מתי אנחנו אומרים את זה? קבלת שבת. למה זה יהיה אטום? תגידו אתם. נו. למה זה יהיה אטום?
אין לו
מחבר. מזמור לדוד. לדוד מזמור. מזמור לאסף. תפילה למשה איש האלוהים. לידותון, לאימן. מזמור? שירו להשם שיר חדש. מזמור יתום. מי חיבר אותו? מי חיבר אותו?
הפרות.
עכשיו, מה המזמור? בוא. מזמור, שירו להשם שיר חדש, כי נפלאות עשה. הושיע לו ימינו וזרוע קודשו. למי הושיע? להשם. הושיע לו ימינו, זו רק כביכול, הקדוש ברוך הוא היה צריך להושיע את עצמו, אהרון היה צריך להושיע את עצמו. הודיע השם ישועתו, לעיני הגויים גילת, יש פה קרניבך בישיבה, כן? אוקיי, אז לפי המנגינה. הודיע השם ישועתו, לעיני הגויים גילת צדקתו. ראו, זכר חסדו ואמונתו לבית ישראל, ראו כל אפסי הארץ את ישועת אלוהינו. הריעו לשם כל הארץ, פיצחו והרינו וזמרו. בחצוצות זה כל שופר לפי המלך השם, יראה מלואות ולשביעה, נערות עם חרחף יחד עם עמנו. אוקיי, אז זה המזמור. אבל זה המזמור, מזמור יתמה. שירו להשם שיר חדש, כי נפלאות עשה הושיע לא ימינו, זרוע קודשו. אז פעם הבאה שתשירו את זה בערב שבת, אז תדעו, זה הבעל המחבר, כן? או לפחות לאירוע הזה, זה הולך על האירוע הזה.
מה היה, המזמור היחיד ש...
אני לא יודע אם היחיד, אבל אם הוא לא היחיד, אז הוא אחד מהיחידים.
זה לא
דבר
שכתוב מזמור? מה?
לא, לא כל אחד. אשרי האיש אשר לא הלך בעצת רשעים בדרך כלל. אבל הוא... אז יש עוד כמה. אבל רוב המזמורים לא ככה. גם זה וגם הוא מתאים. הושיע לו ימנו עזרו הקודשו. הודיע השם ישועתו לעיני הגויים גילת צדקתו. ראו כל אפסי הארץ את ישועת אלוהים. זה מתאים להקשר הזה.
מה הקשר
לרעיון השני? לא יודע את כל המזמור, אבל יש פה כמה פסוקים שבהחלט ממש מתאימים לעניין הזה. והמזמור הוא לא מזמור... בקיצור, יש שם המזמורים שברור שיש להם איזשהו הקשר היסטורי, או לדוד כשהוא הולך מדבר יהודה, ואתה אומר, אוקיי, זה קם בבורחו מפני אבשלום. יש כל מיני... יש על ירושלים, יש כל מיני מזמורים. ופה... הוא באמת יתום, לא ברור מה הכותרת, ומהפסוקים הראשונים זה יכול בהחלט להתאים על העניין הזה, זה משומר יש לקיש. רבי אלעזר אמר, השם מלאך, ירגזו עמים. יושב קרובים, תנו את הארץ, הנה יושב קרובים. מה זה יושב קרובים? זה אהרון. אז לכן, זה הדעה של רבי אלעזר, מה הם אמרו, או על מה נאמר, השם מלאך, ירגזו עמים. רשום הנחמני אמר, השם הלך גאות לבש. עכשיו תשמעו את רבי יצחק נפחה, אם מישהו מכיר את זה. רוני רוני השיטה, התנופפי ברוב הדרך, המחושקת ברקמי זהב,
המהוללה מדביר ארמון ומפוארה בעדי עדי. מישהו מכיר? חוץ מהגמרא פה בעבודה זרה, אני לא מכיר את זה במקומות אחרים. לא יודע מאיפה הגמרא לקחה את זה, אבל זה כאילו זה שיר חדש שרבי יצחק נפחא אמר. רוני רוני השיטה, מתנופפי ברוב הדרך, המחושקת ברקמי זהב, המהוללה בדביר ארמון, ומפוארה בעדי עדיים. טוב, ורב אשי אומר שזה כשהיו, שויהי בנשוא רומן ויאמר משה קומה השם, ישראל היו אומרים אז את רוני רוני השיטה. כן? טוב. בכל אופן, אז יש פה כל מיני פסוקים שאפשר להסב על העניין הזה. זאת אומרת שהאירוע הזה הוא אירוע כל כך דרמטי שהוא יכול להיות מבוטא בכל מיני מזמורי תהילים לדורות, עד מה שאנחנו אומרים היום. עד המזמורים שאנחנו אומרים, שוב, זה די חדש, זה 500 שנה, רק שאנחנו אומרים בקבלת שבת, שיכולים להיות נדרשים על העניין הזה. וישרנו הפרות בדרך על דרך בית שמש במסילה, במסילה אחת הלכו הלוך וגרוב אל אוסר ימין ושמאל, וסרני פלישתים הולכים אחריהם עד גבול בית שמש. מישהו מכיר את תל בית שמש? את התל. אוקיי, אז מי שמכיר את התל, יש שם את הרמזורים בכניסה לבית שמש, ליד יש שם איזה קניון או משהו, אז הם נוסעים, יש שם מין פיתול כזה, מקום גבוה, ואז הכביש יורד למטה לעוד רמזורים, ממש זה תל בית שמש, ואם תהיו שם פעם באיזשהו סיור, אז ממש אני זוכר שעמדנו שם, והנה, יש למטה את השדה, עצוב, לכיוון צורעה, אז ממש אפשר לעמוד שם ולראות איך הם קוצרים בעמק, מכיוון מערב, פתאום מגיע אהרון עם העגלה, עם הפרות, והם קוצרים. אפשר לעשות את החשבון מתי זה נפל. אם הם נמצאים שם קוצרים קציר חיטים בעמק, מתי קוצרים קציר חיטים בעמק? שבועות, חג שבועות עשה לך ביקורי קציר חיטים. ואם הוא נמצא שם שבעה חודשים, מה זה אומר? שמתי אהרון נפל, פחות או יותר? אזור תשרי, ראש שנה. לא ראיתי את זה בשום מקום. אבל אם אתה עושה חשבון פשוט, עכשיו, הוא היה שבוע פה, הוא היה שבוע שם, אבל זה הולך בדיוק לכיוון הזה של... של ראש השנה, זאת אומרת, ממש, עכשיו התרועה גם יכולה להצטרף לעניין הזה של ראש השנה, ומתי מריעים? בראש השנה, מריעים בשופר, ומתי עוד מריעים? כשיוצאים למלחמה. יש פה איזשהו קישור, כן, וכמובן ספרי חיים וספרי מתים פתוחים, מי יחיה ומי ימות, מי בקיצו, מי לא בקיצו. היה שם ראש השנה, יום כיפור, מאוד, מאוד לא פשוט, כשהארון נופל, ובימי קציר חיטים, איכשהו יש להם פה מתן תורה, מקבלים את הלוחות פעם נוספת, כן? זאת אומרת, משה רבנו קיבל את הלוחות כשהוא במתן תורה, בשבועות, והם נמצאים שם בשבועות או קצת לפני, אולי קצת אחרי, אבל ממש במועד הזה הם מקבלים את הם מקבלים את הארון, מקבלים את הלוחות, מקבלים את התורה. אז יש פה כל מיני קצוות שיכולים להתחבר לנו לסיפור הזה. טוב, הזכרנו את העניין הזה של כשמגיעים לשם, ויש פה משהו שהוא מאוד מאוד קשה, זאת אומרת, הארון שעשה מאומת מוות אצל פלישתים, למגינת ליבנו, זה גם מה שקורה בבית שמש. למה, מה קרה שם? לכאורה כתוב שהם באמת מאוד שמחים, ויבקו את עצי העגלה,
ואת הפרות האלו עולה להשם, שזה מאוד מכובד, למה שעושים שם קורבן תודה, הפרות האלה. והלוויים הורידו את ארון השם, את הארגז אשר איתו, אשר בו כלי הזהב, וישימו אל האבן הגדולה. עוד פעם, אנחנו רואים שהם כן שומרים על הארגז הזה. ויזבחו זבחים, וחמישה שרני פלישתים, או וישובו יקום ביום ההוא, ואז עוד פעם התייחסות לתחורי הזהב שכבר הזכרנו אותם, ואחברי הזהב גם כן. טוב. ויח באנשי בית שמש, כי ראו בארון השם. מה זה? מה?
אולי הסתכלו
בשביל ליהנות ממנו. אוקיי, אבל איזה תנועה בנפש? מה הבעיה שיש פה? הם עברו על איסור שכתוב בשולחן ערוך, או משהו מבחינת תנועת הנפש, הוא היה בסדר, אולי גם וגם.
לא לתת כבוד.
אז יש פרשנים כאלה שרואים שממשיכים לקצור, והם מסתכלים בארון השם, אבל הם לא מפסיקים, כן? נגיד, מגיע איזה רב חשוב, פעם סיפרו לנו ש... רב סבתו סיפר לנו, רב חיים סבתו, ש... בישיבת הכותל, אני מצטט מזיכרון, אני מקווה שאני אומר את זה נכון, שהרבנים לא היו מקפידים על כבודם ולא היו מחכים שיעמדו בשבילם או משהו. ופעם בא הרב הראשי, אני חושב שזה הרב אונטרמן, הוא בא לישיבה, ואז הוא בא והתחיל לדבר עם איזשהו בחור, והבחור ממשיך לשבת. הרב הראשי עומד, הוא מדבר איתו, הוא שואל אותו, הוא עונה לו, וככה הם מדברים, וראשי הישיבה עומדים שם מאחורה, ו... עכשיו, זה באמת משהו שמאוד מביך, בגלל ש... אתה לא רוצה שיכבדו אותך, ובטח לא יעשו ממך ככה וככה. מצד שני, המושג הזה כן קיים. אתה רוצה שכשיבוא רב אחר, רב גדול, אז יכבדו אותו. אבל אתה לא רוצה שיעשו את זה לך. נו, אז איך שקורה עכשיו? אז יש פה בעיה. זאת אומרת, אהרון מגיע, כן? אני לוקח את זה למקום הזה. אהרון מגיע, ואנשי בית שמש, לא יודע, אולי בגלל המסורת שהייתה שם במשילו. אולי מה שהיה להם מחופני ופנחס. שאני לא משרת את אהרון, אלא אהרון, הוא צריך לשרת אותי, אם יש לי מלחמה, ואני לא מצליח במלחמה, אז אני אביא את אהרון, ויהיה לי הוקוס פוקוס, ואני... תיאורה מאוד. זה ממש התייחסות אלילית. התייחסות אלילית, למה האדם עובד את האליל? בשביל ש... בשביל עצמו, בשביל שהאליל יעבוד אותו, ואם האליל הזה לא יעשה את העבודה אז, הוא זורק אותו, הוא בועט בו, הוא כועס עליו, התקצף. זה הפסוקים בישעיהו. קילל במלכו ובאלוהיו, הוא מקלל, הוא בועט, הוא מתקצף, והוא לוקח, מביא לו אליל אחר. זאת אומרת, כמו כל חפץ, אתה קונה, האוטו לא בסדר, אז תזרוק אותו, תקנה אותו אחר, לא יודע. אז התפיסה הזאת כאן, ויש אפילו במדרשים, איפה היית עד עכשיו? למה לא הצלת את עצמך קודם? אנשים לא יודעים, כי הם באמת לא למדו, כי אף אחד לא לימד אותם, כי אף אחד לא הסביר להם. כי הם ראו במשכן שילה שהמשכן בא לשרת את חופני ופנחס. אז אין כבוד, אז לא מבינים מה זה. עכשיו, המכה הזאת היא בהמשך למכה שהארון נפל. אז כשארון נפל, אז בכינו למה ארון בכה, למה ארון נפל. ועכשיו כשארון חוזר, אז אנחנו בוכים, מה? למה ארון חזר? מה עושים עכשיו? ואמרו אנשי בית שמש, מי יוכל לעמוד לפני אלוהים הקדוש הזה? ומי יעלה מעלינו? אז מה, אז אנחנו כמו פלישתים? זה היום ונורא. זאת אומרת, שהוא היה אצל פלישתים, אז הייתה שם מאומה גדולה. עכשיו הוא חוזר אלינו, ועוד פעם מאומה. מי יוכל לעמוד לפני השם האלוהים הקדוש הזה ואל מי יעלה מעלינו? אנחנו לא יכולים להחזיק אותו פה, אנחנו לא יודעים, אין לנו כלים, אין לנו מסורת, אנחנו לא יודעים איך עושים את זה.
מי שעשים אותו פשוט במשכן שילה?
אין משכן שילה, משכן שילה חרב.
חרב?
זה מה שהרמב"ם כותב, בהלכות בית המכירה, שהוא חרב, אבל כבר אין...
זה כבר לא הולך לחזור לשילו. שילו זה היה מקום זמני. ברגע שהמשכן עזב את שילו, ברגע שהארון עזב את משכן שילו, זהו, נגמר. וישלחו מלאכים אל יושבי קירת יערים לאמור, השיבו פלישתים את ארון השם, רדו, עלו אותו עליכם. מבחינה גיאוגרפית, לאן הוא הולך עכשיו הארון? מתקרב לירושלים. כן? בכביש של היום, כן? כביש 38, עד כביש מספר 1, ואז הוא עולה עד מקום שלצערנו, יש שם, באמת לצערנו, מנזר או משהו שנקרא מנזר ארון הברית. כנראה ממש באזור, וזה, הנוצרים תפסו המון המון מתחמים עצומים בארץ ישראל, עצומים. אז ממש באזור של מעלה החמישה, אבו גוש, יש שם, עכשיו אני לא מתחייב שזה ממש המקום, אבל היו שם גם חפירות ארכיאולוגיות, ויש שם שרידים כאלה ואחרים, יש שם משהו שהוא... אני לא זוכר, ראיתי פעם איזשהו סרטון ביוטיוב, דווקא עם מישהו שהוא לא משום אמוני ישראל, כן, פינקלשטיין, שהוא פרופסור מפורסם, והוא מאוד נגד המקרא, או נגד השיטה שלנו במקרא, והוא ביקור את המקרא, ועוד כל מיני כאלה, אבל מצאו שם, היה שם יישוב קדום, נגיד ככה. וקירת יערים, כנראה שזה היה באזור, באזור ההוא, אלא גם היום שמה קוראים לזה קירת יערים, טלסטון, בכל אופן, מבחינתנו, הארון מפלישתים מגיע לבית שמש. מבית שמש הוא מגיע לקירת יערים, והכל זה בדרך לירושלים. ויבוא אנשי קירת יערים וראו את ארון השם, הביאו אותו בית אבינדב בגבעה, ואת אלעזר בנו קידשו, לשמור את ארון השם. קידשו. המושג של הקודש, ואני רוצה לומר כמה מילים על העניין של הקודש ובזה נסיים. מה זה המושג קדוש? מה זה קדוש?
מובדל.
כן, זה מה שרש"י אומר, נבדל. עכשיו, מה שמגדיר בדרך כלל קדושה, זה הגבלות. יש לנו קדושה במקום. נכון, כמו הגבל את הר וקידשתו, כמו בית כנסת, יש הגבלות. יש לנו קדושה בזמן שבת קודש, ויש לנו קדושה באדם, על הכהן וקידשתו. הנזיר, קדוש יהיה. זה מה שקוראים לחסידות, עולם, נפש, שנה. זה הממדים, זה הממדים שאנחנו עוסקים בהם. מקום, זמן ואדם. עכשיו, הקדושה תמיד נותנת הגבלות. זאת אומרת, אם זה מקום קדוש, יש אליו הגבלות, כן? בתי כנסיות, בתי מדרשות, לא נכנסים בהם בחמה לפני החמה, מבקשים בני הגשרים וכן על זה הדרך. שבת, ברוך השם, יש המון המון הגבלות, וגם על הנזיר יש הגבלות. מה הוא שותה ומה הוא אוכל, ואם הוא, והכהן, אם הוא מתחתן, אם הוא לא מתחתן. בדרך כלל שאני יושב עם זוגות לקראת חופה, אז אני שואל אותם, אם אפשר לשאול אותם שאלה אפיקורסית, ואז הם אומרים כן, ואז אני שואל אותם, שמה צריך את כל ההגבלות האלה? אנחנו בעולם ליברלי. מה זה ליברלי? מה? מאיזה מילה בא ליברלי?
חופש.
חופש, ליברטי, כן? זאת אומרת, המהפכה האמריקאית, המהפכה הצרפתית, ליברטי יש. אז מה כל ההגבלות, כן, אתם הדתיים, תמיד הכל אסור, הכל מסובך, זה אסור ככה, הוא אסור ככה, זה מותר ככה ממש, זה ככה ממש, זה ככה, זה לא, וכן על זה הדרך. שמעתם את זה פעם? אז בשביל מה צריך כל כך הרבה הגבלות? מה אתם אומרים?
הגבלה מה?
אוקיי, אז אני מתחיל מהדברים הפשוטים, אבל אתם יודעים, בואו נוציא את זה מהמקום הדתי. המקום הדתי הוא מאוד טעון מבחינה רגשית. טוב, 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 אסור, בסדר, בסדר, יאללה.
הבנתי, לא הבנתי, הקדוש ברוך הוא אומר לך, לא, אוקיי, אבל זה מאוד טעון מבחינה רגשית. הוא אומר, בואו, כך, משהו אזרחי, כן. הכביש הוא מקום עם הרבה מאוד הגבלות, נכון? יש רמזור ויש תמרור ו... אוקיי, הבנו, אתה רוצה להגיע, תיסע לפי הכללים.
יכול להיות שהסכנה יותר גדולה, זה יותר גדולות.
לא, אני אפילו לא רוצה להשתמש במילה סכנה. בוא ניקח עוד דוגמה יותר עצבנית, כן? חדר ניתוח, זה מקום עם הרבה קדושות, הגבלות. הגבלות במקום, קודם כל, נכון? הזר הקרב, יומת, מה אתה עושה פה? מה אתה רצית להיכנס? אז הגבלה במקום, סטריל, איתרתם משמע, הגבלה באדם. מי נכנס? רופאים, רופאות, אחים, אחיות ותו לא. וגם בזמן, זאת אומרת, עכשיו הרופא מנתח, הוא לא מנתח ככה, נכון? אוי ואבוי לנו. הוא עכשיו, אבל הוא, ראש הממשלה מחפש אותך, ראש הממשלה יחכה, עכשיו הוא באמצע ניתוח. עכשיו, למה אנחנו עושים את ההגבלות המטורפות, לא יודע איך לקרוא לזה, הדרמטיות האלה, במקום, בזמן, באדם? כי מישהו פה צריך לעבור ניתוח, כן? ובשביל להצליח לעשות את הניתוח, אז אנחנו עושה, כן, תסתכלו על יודע מה אני... אני מפנה הצידה. אני מפנה אנשים שלא שייכים פה, אני מפנה את המקום, זאת אומרת, בחדר ניתוח, אני לא... נראה לי שאין שם מכונת קפה, אוקיי? וגם לא... לא יודע, מה יש שם? תרופות ומכשירים רפואיים ותו לא. אתה מפנה כל מה שלא צריך, אתה מפנה את האנשים שלא צריך, אתה מפנה את הזמן. ואתה עכשיו לא מתעסק בכלום, חוץ מאשר בעניין הזה. אתה מרכז מאמץ, במילה אחרת הייתי קורא לזה מילה מודרנית, מתמקד. ממקד את האנשים, ממקד את החפצים, ממקד את הזמן, ועל ידי זה יש לך סיכוי לעבור את הניתוח, שהוא לפעמים יותר פשוט, לפעמים יותר מסובך, לפעמים מאוד מאוד מסובך, לעבור אותו בשלום. זאת אומרת, אני עושה את התנועה הזאת, אני מפנה הצידה כדי שאני אוכל להתמקד בעיקר.
הרב קוק נראה לי מדייק ברמב"ם על יום כיפור, שהוא לא אומר שיש מצווה להתענות, אלא מצווה לשבות, לשבות מהאכילה, לשבות מזה, כאילו, צריך לפנות את הכל.
אוקיי, לפנות הכל, כי עכשיו אני הולך להתעסק בדבר שהוא יותר חשוב. טוב, ואז אם זה חתן קלה, מה זה קשור לחתונה? מה זה קשור חתונה? יש פה נשואים? אז אני אספר לכם סוד, שמתחת לחופה, החתן אומר לכלה, הרי את מקודשת. שאת הכלה, אני יכול לשאול שאלה פרובוקטיבית? אפשר? את יודעת שאת לא תוכלי להתחתן עם אף אחד אחר, בזמן שתהיה נשואה לבחור הזה, הנחמד? וגם אתה לא. שני אנשים בוגרים, שפויים בדעתם, מרצונם החופשי, מקבלים על עצמם הגבלות מאוד דרמטיות. אבל אתם הולכים על זה? כן, 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 בטח שאנחנו הולכים על זה. למה? כי אם אתה רוצה לעשות קשר שהוא קשר עמוק, שהוא קשר אמיתי, שהוא קשר מיוחד, אז אתה אומר, אוקיי, אני מפנה הצידה. אני מפנה הצידה, כן? 60 הם המלאכות ו-80 פילגשים, והעלמות אין מספר. מה המשך? אחת היא עונתית המתאים. אז בשביל שאפשר יהיה לעשות קידושין, אז אנחנו מפנים הצידה. הרי את מקודשת לי. זהו, עכשיו אנחנו שנינו. זאת אומרת, העניין הזה של הקדושה הוא מאפשר להתמקד. אתם יודעים מה האנטיתזה היום? אני אומר להם דברים שאני לא יודע. תשמעו, אין לי פייסבוק, אבל אני מבין שיש שם לייקים וכל מיני כאלה. ההוא שיש לו 5,000 לייקים בפייסבוק, יש לו אלפי חברים או זה. כמה חברים באמת יש לו? אף אחד. זאת אומרת, יש לך מיליון עוקבים, אלפי לייקים, זה וזה, אבל באמת אין לך כלום. מדברים היום, כן, סליחה שאני פה חורג מהזמן, בעיה של העולם המערבי של הבדידות. בבריטניה כבר כמה שנים יש שרה לענייני בדידות. יש משרד, משרד הביטחון, משרד האוצר, משרד הזה, משרד האום, משרד הבדידות. הרשתות החברתיות שהיו אמורות מה לעשות, לקשר בין בני אדם, אומר שהיום הבדידות היא ממש מגפה, וכמובן זה גורר אחריו דיכאון וכל מיני תחושות שהן תחושות נפשיות מאוד מאוד קשות. כי אין את הקדושה, אין את היכולת של אנשים להתחייב, אנשים לא רוצים להתחייב. אז אנשים לא מתחתנים. אם זה מחייב, זה אנשים שהם מאוד בודים, כי ההתקדשות היא היכולת להוציא הצידה דברים פחות חשובים כדי שאני אוכל להתמקד ולהתחייב לדבר הזה. אני מסיים רק פה, קידשו לשמור את ארון השם. זאת אומרת, ההבנה היא שארון השם לא משרת אותך. יש פה מערכת יחסים בין האדם לבין בוראו, כשבה האדם הוא עובד השם. זאת ההגדרה. יחד עם זאת, זה שאדם הוא עובד השם, זה נותן לאדם יתרונות עצומים, זה נותן לו משמעות, זה נותן לו הכוונה, זה נותן לו דרך. אבל זה לא הולך בלי התחייבות, זה לא הולך בלי שאדם יהיה מוכן לקדש את עצמו, להקדיש את עצמו ולהגיד, ככה אני לא עושה. בשבת אני לא עושה בבית כנסת, או אני שומר על כללים, אני שומר על הגבלות, אבל ההגבלות האלה בעצמם, שאני מתחייב אליהן, ואני מתאמץ בשבילן, הן נותנות לי המון, אבל אם התפיסה הקודמת של חופני ופנחה, שאני רק צריך לקבל, ואני לא רוצה להתחייב לכלום, ובעצם האלוה נועד לשרת אותי, בסוף זה משאיר איזשהו וקום שאדם, אדם לא יודע. בגלל שכל האפשרויות פתוחות, אדם בסוף נשאר במבוכה. כן, סליחה שאני מדבר ממרומי גילי, כשאני הייתי, לא בגיל שלכם, יותר צעיר, היה לבן רק מסוג אחד. זהו. היום אתה נכנס לסופר, למכולת, איזה לבן אתה רוצה? 1.5%, 1.7%, 2%, 2.8%, 3%, עם סוכר, בלי סוכר, כזה, כזה, כזה. אז כאילו נותנים לך המון המון אפשרויות. כשאתה לא יודע להתמקד על משהו אחד, אז זה בעיה. אז כאן שמואל בעצם, התחלה שאנחנו נראה את זה גם בהמשך, שמואל בא ונותן להם את היכולת להתמקד, את היכולת להתקדש, וכתוצאה מזה באמת, והנהו כל בית ישראל אחרי השם, ואת ההמשך אנחנו נראה בשבוע הבא. עד כאן. חזק ואמץ. ברוכים תהיו.